הלימוד היום לעילוי נשמת אברהם בן יחזקאל פניגשטיין, הלימוד הוקדש על ידי בנו. כל מי שרוצה להקדיש לימוד מוזמן להיכנס לאתר sinai.org.il, שם יש כפתור לתרומות והקדשות. תודה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"ג מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. בסיום הדף של אתמול נפרדנו מדיני חזקת ג' שנים לכמה דפים, ועכשיו אנחנו עוברים לדבר על סוג אחר של חזקה, שזה לא חזקה שבאה להוכיח שקניתי את השדה, אלא חזקה שהיא עצמה עושה פעולת קניין. כלומר, בשביל לקנות משהו צריך לעשות פעולת קניין, במטלטלין זה יהיה הגבהה, משיכה, בקרקע זה יהיה כסף, שטר או חזקה. ועכשיו אנחנו מדברים על מה זה אותה חזקה שקונה קרקע או בית. אז במשנה היה כתוב נעל גדר ופרץ, כלומר נעל את השער, עשה גדר או פרץ גדר בשביל שיהיה פתח. הרשב"א מסביר שצריך שינוי בגוף הקרקע, לכן הוא פירש שנעל, הכוונה היא שהוא גם בנה את השער ואז נעל אותו. יש ראשונים שאומרים שרק צריך להראות בעלות, ולכן גם אם השער כבר קיים, אם הוא נעל אותו, בזה הוא מראה בעלות. עוד מעט נראה שגם הגמרא עצמה תגיד משהו דומה. אז אנחנו מתחילים 5 שורות לפני סוף עמוד ב' של הדף הקודם, ואנחנו נראה היום אוסף של דינים בחזקה שקונה שדה. אז דין ראשון, ברייתא שמביא רב הושעיה, שהחזקה צריכה להיות בפניו של המוכר. והגמרא שואלת, מה פתאום? למה צריך שזה יהיה בפניו של המוכר? אז הגמרא אומרת, באמת לא צריך. מה שהברייתא התכוונה זה ככה, אם זה בפניו, אז המוכר לא צריך לומר לקונה, לך תחזיק בשדה ותקנה, אלא ברגע שהם הסכימו, והוא עשה חזקה, בזה הוא קנה. אבל אם זה לא בפניו של המוכר, למשל שהמוכר לא נמצא בעיר, והם כבר הסכימו על זה שהוא יקנה, זה עדיין לא מספיק. המוכר צריך לומר לו, לך תחזיק ותקנה. כי כיוון שבזמן ההחזקה עצמה הוא לא נמצא כאן, אנחנו צריכים להיות בטוחים שהייתה לו גמירות דעת מוחלטת למכור את השדה. אז זה במחר, מהי מתנה? אז שמואל אמר במתנה, כל שכן צריך שהוא אמר לו לך תחזיק ותקנה. כי הרי במחר לפי שמואל יש יותר גמירות דעת מאשר במתנה. כי במחר הוא מקבל לזה כסף, במתנה הוא נותן בחינם. אז ברור שצריך להיות בטוחים שיש לו גמירות דעת, לעומת זאת רב התלבט. הוא אמר עד רבה, אולי במתנה דווקא יש יותר גמירות דעת. כי הרי מתנה הוא נותן לו בגלל שהוא אוהב אותו. אז אם הוא אוהב אותו, הוא רוצה לתת לו מתנה בעין יפה. והוא נותן לו מיד, והוא לא רוצה לעשות לו בעיות, אז אולי לא צריך לומר לו לך תחזיק ותקנה. אז זה היה נושא ראשון, עוד פעם, במחר, אם זה לא בפניו, חייבים לומר לך תחזיק ותקנה. במתנה, לפי שמואל ודאי שצריך, לפי רב זה ספק. נושא הבא, אנחנו ברבע עליון של עמוד א', המשנה אמרה שמספיק שהוא גדר או פרץ כלשהו, כבר זה נחשב לו חזקה. אבל שמואל מסביר שזה לא יכול להיות שאם הוא בנה גדר בגובה של טפח זה עושה חזקה, כי הרי זה לא עושה כלום לשדה. אלא מסביר שמואל שהוא השלים משהו שכבר היה קיים. למשל שהייתה גדר בגובה של 9 טפחים ועכשיו הוא השלים אותה ל10, או שלהפך הייתה פרצה קטנה והוא הרחיב אותה, כלומר שהמשהו הזה השלים למשהו משמעותי. אבל עדיין על זה שואלת הגמרא, למה אתה קורא לזה משהו? הרי ממה נפשך? אם לפני זה הגדר הייתה מספיק טובה בשביל לחסום והוא רק הגביה אותה, אז הוא לא עשה כלום. אם היא לא הייתה מספיק טובה בשביל לחסום מעבר, והוא גרם לה להיות כן מספיק טובה, אז זה לא משהו, זה הכל. ואותו דבר כשהוא פרץ. אם ממילא היה אפשר לצאת, והוא פתח עוד יותר, אז הוא לא עשה כלום. אם לא היה אפשר לצאת, ועכשיו בגללו כן אפשר לצאת, אז זה גם, זה לא משהו, זה הכל. אז למה הכוונה שהוא עשה משהו, שזה לא נחשב כלום, ושזה גם לא נחשב הכל? אז מסבירה הגמרא שמה שהוא עשה זה שהוא שיפר תפקוד שכבר היה קיים. כלומר, למשל בגדר הייתה גדר אבל היה אפשר לעבור מעליה, והוא עשה שיותר קשה לעבור מעליה, אבל לא חסם לגמרי, אז הוא הוסיף במשהו. אותו דבר אם היה פתח שהיה אפשר לעבור בו אבל לא בקלות גדולה, והוא עשה שיהיה אפשר לעבור בו יותר בקלות. אז גם פה זה נחשב שהוא הוסיף משהו. ועכשיו אנחנו ברבע התחתון של עמוד א', הגמרא מביאה עוד דוגמה לסוג של תיקון קטן שגורם לו לקנות. רבי אסי אומר בשם רבי יוחנן שאם הוא לקח או נתן צרור, כלומר איזשהו אבן, בגדר, בזה הוא קנה. עכשיו מה אותה אבן עושה? הרי כמו שאמרנו צריך שמשהו הזה ישפיע לטובה על השדה. אז בהתחלה הגמרא מעלה שאולי הכוונה היא שהיה שיטפון, והוא שם אבן בתוך חור בגדר וזה מנע מהשיטפון להיכנס לשדה, או להפך היה שיטפון בתוך השדה והוא הוציא אבן קטנה וככה המים יצאו החוצה, אז אולי זה מה שקונה לו, אבל את זה דוחה הגמרא שזה לא נחשב מעשה חזקה, זה כמו מבריא אחרים משדה חברו. כלומר הוא בעצם מה עשה? הוא הציל את השדה של החבר, וזה כל אדם מחויב לעשות, לא רק מי שקונה. ולכן הוא גם לא הראה בעלות, כי זה משהו שלא רק הבעלים עושים אלא כל אדם אמור לעשות, והוא גם לא עשה תיקון לשדה, אלא רק מנע ממנה נזק. אז לכן הגמרא אומרת הסבר אחר למה שרבס אמר בשם רבי יוחנן, שגם אבן אחת יכולה לקנות לו את השדה. זה אותו רעיון, רק במקום להציל משיטפון או להוציא את המים, הוא עשה להפך. הוא גרם למים לבוא לשדה והשקע את השדה. כלומר, הוא פתח חור קטן בשביל שיכנסו מים וישקו את השדה, או להפך, הוא סתם חור בשביל שהמים יישארו בשדה וישקו את השדה, וזה תיקון לשדה, ובזה הוא קונה את השדה. עכשיו אנחנו שתי שורות מתחתית עמוד א', אנחנו עוברים לנושא קצת אחר, בהמשך נחזור עוד פעם למשהו קטן שקונה את השדה. מה קורה אם יש שתי שדות ובאמצע יש מיצר, כלומר גבול? כשהמיצר הזה הוא מוגבה יותר מהשדות או שהוא נמוך יותר מהשדות, כלומר הוא בולט בזה שהוא הגבול. אז קודם כל אומר רב אסי בשם רבי יוחנן, בשביל לקנות את השדה אתה צריך להחזיק באותה השדה. אתה לא יכול להחזיק בשדה אחת ולכוון לקנות בכלל שדה אחרת. אם עשית את זה, אתה לא תקנה לא את השדה שהחזקת בה וגם לא את השדה שעליה כיוונת. אבל שואל רבי זיירה, שורה שלישית בעמוד ב', מה יקרה אם הוא יכוון לקנות גם את השדה שהוא מחזיק בה, גם את המיצר וגם את השדה שליד? האם אז אני יכול להחשיב את שתי השדות כמחוברות וכאילו שהוא החזיק בהכל, או שאני רואה פה כל שדה בנפרד? עכשיו חשוב להדגיש, רשב"ם וגם תוספות אומרים את זה, שכל הנושא כאן זה כשאני קונה מההפקר. אבל אם אני קונה ממישהו, אז אני באמת יכול להחזיק בשדה אחת שהיא פה ולקנות עוד 10 שדות אפילו שהם במקום אחר לגמרי. פה שאני קונה מההפקר, אני חייב להחשיב אותם כשדה אחת בשביל שאני אוכל להחזיק פה ולקנות את השדה הצמודה. אז זה הספק הראשון, האם אני מחשיב אותם כאחד בגלל שיש להם גבול משותף, או שלא, כל מקום בפני עצמו, ואז אם הוא מחזיק בשדה אחת הוא יכול לקנות רק אותה, ולא את השדה ליד ואפילו לא את המיצר, כי גם הוא נחשב מקום נפרד לפי רשב"ם. זה ספק ראשון. ספק שני, שואל רבי אלעזר, אם נניח שבאמת הכל נפרד, ואתה לא יכול להחזיק בשדה אחת ולקנות את האחרת, האם אתה יכול להחזיק במיצר עצמו ולקנות אותו ואת שתי השדות? למה פה אולי כן? כי המיצר הוא לא שטח עצמאי, הוא בעצם נספח לשתי השדות. אז אמנם אם אתה מחזיק בשדה אתה לא קונה את המיצר, כי השדה זה דבר שעומד בפני עצמו. אבל המיצר הוא בעצם, הגמרא אומרת, אפסרא דארעא. כמו אפסר של הבהמה, הוא נספח לאותה שדה, אז אולי אם אתה קונה אותו, אתה יכול לקנות גם את השדות לידו, או שעדיין אני מחשיב את הכל כנפרד. בשתי השאלות האלו הגמרא נשארת בתיקו. יש מקרה מאוד דומה, אנחנו ברבע העליון של העמוד, ששם אין התלבטות, רב נחמן בשם רבא ברבוע אומר, אם יש בית לפני מבית. כלומר, יש פה שני בתים, אחד צמוד לרחוב, והשני הוא מאחורי הבית הזה, ובשביל להגיע אליו צריך לעבור בתוך הבית הראשון. אז לזה שגר בבית החיצוני אין שום קשר לבית הפנימי, אבל זה שגר בבית הפנימי, גם הבית החיצוני קצת שלו, כי בשביל להגיע לבית שלו הוא חייב לעבור בבית החיצוני. לכן אומר רבי ברבוע, אם אדם רוצה להחזיק ולקנות את שני הבתים, אם הוא יחזיק בבית החיצוני, הוא יקנה רק את החיצוני, כי הפנימי לא קשור בכלל לחיצוני. אבל אם הוא יחזיק בפנימי, כיוון שהפנימי משתמש גם בחיצוני, אז החיצוני הוא בעצם נספח לפנימי, הוא יכול לקנות גם את הפנימי וגם את החיצוני. אנחנו עכשיו ממש באמצע עמוד ב', עכשיו הגמרא מביאה עוד דינים של מה משמש כחזקה. דין ראשון קצת מפתיע, אומר רב נחמן בשם רבא ברבוע, הסוף הוא זה שקובע. כלומר, אם הייתה פה קרקע הפקר, ובא אדם אחד ובנה בניין שלם, אבל הוא עוד לא שם דלתות. אז כרגע הבניין הזה בעצם לא רואי למגורים, ככה מסביר תוספות. אז כאילו לא עשית כלום, סתם שמת אבנים. ואז בא מישהו אחר ושם שם דלת, כיוון שהשני הוא זה שהפך את המקום לראוי למגורים, הוא זה שעשה את החזקה והוא זה שקנה. זה דין ראשון. דין שני, שהוא גם כן משהו שהוא דבר קטן ובכל זאת הוא עושה חזקה, אומר רב דימי בר יוסף בשם רבי אלעזר, אם יש בית גדול שהבית עדיין הפקר, אז אם באת וסדת בסיד אפילו מקום קטן או ציירת, אז זה נחשב חזקה וקנית את הבית. באיזה גודל צריך? רב יוסף אומר אפילו אמה קנית, אבל רב חיסדא אומר אם זה כזה קטן בגודל אמה, אז דווקא אם זה כנגד הפתח, אחרת צריך יותר. ועכשיו אנחנו ברבע התחתון של העמוד, דין אחרון להיום, אומר רב עמרם שאמר להם רב ששת, שאפשר לעשות חזקה לא רק על ידי תיקון בגוף הקרקע, אלא על ידי שימוש במקום כבעלים. אז אם יש בית שהוא ההפקר, ואתה נכנס לשם, ואתה מציע שם המצאות, רשב"א מוסיף ואתה גם שוכב עליהם, אז בזה קנית, כי השתמשת במקום כמו בעלים. ורב ששת הוכיח את זה מברייתא. הברייתא מדברת על איך עושים חזקה בעבד, אבל ההנחה היא שעבד וקרקע זה אותו רעיון, והברייתא אומרת שבשביל לעשות חזקה בעבד אפשר להשתמש בעבד. כלומר, למשל, אם העבד שם לי הקונה את הנעליים או הלביש אותי, אז בזה אני השתמשתי בו, ובזה עשיתי בו חזקה וקניתי אותו. עכשיו לסיום, יש פה הערה קטנה, בברייתא כתוב שגם אם הגביאו, קנאו. ועל זה הגיב רבי שמעון, לא יכול להיות שחזקה תהיה יותר גדולה מהגבהה. הגמרא מסבירה מה קרה פה. אחת מהדוגמאות בברייתא שבו הוא כן קונה את העבד, זה שאם העבד הגביע את זה שרוצה לקנות אותו, אז האדון קנה אותו, כי בזה הוא השתמש בעבד. אבל אם האדון הגביע את העבד, הוא לא קנה אותו, כי לא קונים עבד בהגבעה, קונים עבד בחזקה. ועל זה אמר רבי שמעון, לא יכול להיות שחזקה תהיה יותר טובה מהגבעה, וכמו שקונים מטלטלין בהגבעה, ככה גם קונים עבד בהגבעה, כי הגבעה לפי רבי שמעון היא קניין חזק מאוד, יותר מחזקה, והגענו לשורה האחרונה בעמוד ב' כל טוב.